כן, המשנה במסכת כלים מתארת את קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים עיר הקודש. כי בימים האלה אנחנו מעלים מדי יום ביום, חייבים להעלות את ירושלים יום יום ביום ובלילה, כמו שכתב רבנו הארי, הן ביום הן בלילה, לומר תיקון חצות ותיקון רחל, ולהיות מתאבלים על חורבן בית המקדש. המשנה שם אומרת עשר קדושות הם: ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. זאת אומרת, אין בעולם קדושה, שום ארץ בעולם לא יכולה להיות קדושה כקדושת ארץ ישראל. קושי בגמרא המובא על בתי הכנסת שבבבל, אלה שם היו הישיבות הגדולות, תתארו לכם איפה ששם יצאה התורה, כל התורה שיש לנו היום, מאיפה היא? עיקרה התלמוד בבלי. כל התלמוד הבבלי הזה, כל התלמוד הבבלי הזה שיש לנו, כל ההלכות שיש לנו, שולחן ערוך, רמב״ם והפוסקים כולם, מה זה? זה התלמוד הבבלי. איפה זה התחבר? בבבל. ובכל זאת כמרה אומרת בקושי שהקדושה של בתי הכנסת והישיבות שבבבל יש בה מעין קדושת ארץ ישראל. בוא נבין מה זה ארץ ישראל. וארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אבל יש יותר ממנה מקודשת, זו ירושלים עיר הקודש. ירושלים יש קדושה יותר עצומה מאשר כל ארץ ישראל. איזה עיר שתביא בירושלים, כמו צפת, חברון, ששם קברי אבות, מערת המכפלה, שער גן עדן שם, טבריה, שם התחברה המשנה, כל המשניות כתב אותם רבי מאיר שם, תלמוד ירושלמי חיבר אותו רבי יוחנן האמורה שם, צפת כל השולחן הערוך התחבר שם, כל הקבלה, תורת הקבלה, הרמק עליו השלום, שבוע שעבר היה פטירתו, רבנו משה קורדבירו שם, רבנו הארי שבוע הבא פטירה שלו, איפה כתב את כל התורה שלו, איפה גילה אותה שם. בכל זאת לא מגיעות, הקדושה שלהם היא קדושת ירושלים. ואיפה אנחנו רואים שירושלים קדושה? תראו במסכת כתובות, כך נפסק להלכה. אם יש זוג גרים באיזה עיר, קריית אונו, צפת, נתניה, ואחד מבני הזוג רוצה לעלות לירושלים והשני מסרב, יכול לתבוע אותו לבדים לחייב אותו לעלות לירושלים, ואם הוא מסרב תן גט. אם הבעל מסרב ייתן גט לאשתו והאישה תעלה, אפילו שהיא לא מצווה במצוות. וכן להפך, האישה רוצה, האישה לא רוצה לעלות והגבר רוצה לעלות, יכול לגרש אותה והוא יעלה. הכל מעלים לירושלים. אתם מעלת ירושלים כמה היא חשובה, כן, מי שזוכה אפילו להיכנס אליה, כל שכנים זכה לגור בה, לשבת בה, ללמוד בה, להתפלל בה. איזה מעלות, איזה מעלות אלה. אז זו ירושלים, היא יותר מקודשת מכל הערים. אבל המשנה שם, רק רגע נעצור, המשנה שואלת מה הקדושה של ארץ ישראל, במה זה מתבטא? קדושה, קדוש, נשקים את האדמה, נכון, נשקים את האדמה. רבי אבהו, מאיפה למדנו? רבי אבהו היה בא לארץ ישראל, שהיה מגיע, המגיע לעכו, הבא מנשק כיפה לעכו, האבנים של עכו היה מנשק אותם. אמרו לו, מה זה רבי אבהו, מהם אתם מנשקים אבנים? אמר, כתוב בפסוק, כי יצאו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אז מכאן למדנו שצריך לחונן עפרות ארץ ישראל, כך כותב הרמב״ם, שכך היו נוהגים שהיו נכנסים לארץ ישראל, מגיעים לגבול ארץ ישראל, מנשקים את אדמתה ואת עפרה, משום הפסוק הזה. ירושלים עוד יותר, יותר ויותר. מה הקדושה של ארץ ישראל? שמביאים ממנה את העומר. עומר אי אפשר היה להביא מחוץ לארץ. עומר לא זה סך הכל, קילו 560 גרם שעורה שהיו מקריבים בבית המקדש למחרת הפסח. העומר הזה מאיפה היה בא? היה בא מארץ ישראל. חוץ לארץ אי אפשר. ביקורים, ביקורים רק מארץ ישראל. ביקורים מחוץ לארץ, אפילו בפירות הכי יפים, בלבנון, בסוריה, בירדן, אפילו שיש בסוריה מעט קדושה, כבש אותה דוד המלך, ירדן קראנו השבת שישבו שם שני שבטים וחצי, יש בה מעט קדושה, אבל זה אי אפשר להביא משם ביקורים. שלו פרדסים הכי יפים, לא מביאים משם ביקורים. וכן שתי הלחם, שהיו מביאים אותו בחג השבועות, היו מביאים מחיטה חדשה, בשבועותיכם, ביום הביקורים, בהקריביכם, מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, איזה מנחה חדשה? היו מביאים שחיטים של שתי כיכרות. מאיפה מביאים את זה? מארץ ישראל, מחפשים שדה הכי יפה, הכי משובחת, שמוציאה חיטים יפים, משם היו מביאים. וכן עיירות מוקפות חומה משלחים מצורעים ממנה. בחוץ לארץ אין בעיה שיהיה מצורע בתוך הבית הלבן, בתוך הבית האדום, לא מעניין. אבל בארץ ישראל, אם יש מצורע בתוך העיר, לא בבית, מוציאים אותו מחוץ לחומה. כל עיר ועיר בארץ ישראל, זה הקדושה של ארץ ישראל. כל זה ארץ ישראל. אחרי זה שנו את ירושלים. ירושלים יותר קדושה ממנה, שמה היא מוקפת חומה, כמה מעלה שלה גדולה. מה יש שמה בתוך החומה? שמה אוכלים מעשר שני. הרי כל מי שהיה מפריש מהשדה, מהתבואה, מהקוטניות, מהירקות, גם מהפירות, היום יש לנו מעשר שני, אבל בעוונות אנחנו לא מחללים אותו על שווה פרוטה והולך לאיבוד. אבל בזמן בית המקדש היו מביאים את הפירות של מעשר שני, או מוכרים אותם ואת הכסף לוקחים, מוסיפים על זה 20% חומש, כתוב בפסוק, וצרת הכסף בידיך. קח את הכסף ועלית. בא לבית המקדש, ואז מכיר איזה קורבן, וקונה בכסף של מעשר שני, פירות, ירקות, אפשר לקנות גם צון, כבשים, דגים בירושלים, וחייב לאכול את זה בתוך החומה, לא בחוץ. כמו שאנחנו קוראים כל יום, הבכור והמעשר, והפסח, קדשים קללים, ואז איפה אוכלים אותם? בירושלים, מתוך לחומה זה צריך לאכול אותם. אז זה היה קדושה של ירושלים, שהיא קדושה יותר מכל שאר הערים. הרב אומרת, המשנה יש קדושה מספר 3, דרגת ג', זה כבר יותר גבוה. הר הבית מקודש יותר מכל ירושלים. כל הר הבית, מה יש בהר הבית? מה מיוחד שם שזה קדוש? אומרת המשנה שזב, זבה, לא יכולים להיכנס לשם. אסור להם להיכנס, בחוץ. אין זבים וזבות, נידות, יולדות, עד שיעבור הימים של הטהרה, אז הם יכולים להיכנס אליה. לפני כן, לא יכולים להיכנס להר הבית. זה הקדושה של הר הבית. וכן תממת, כאן אנחנו היום, לא נכנסים להר הבית, כי אנחנו תממתים. כולנו תממתים. ואין לנו איפה פרה אדומה. ואחרי הכל גם כן אין אדם שלא נגע באיזה מישהו שנגע במת, ואולי נגע במת עצמו, זה עוד יותר, זה 7 ימים צריך. אחרי זה גם נגע בעבר, אפילו שן אחת, זה כבר מתאמה. וכי זה הדרך, בזמן מתאמה מכנס היה בתומת שרצים, מתגיד תומת מידה ועוד כל מיני תומות שאין לנו אותם היום בעוונות הרבים, פסקת טהרה מישראל. לכן הלב היום אטום והמוח נהיה חס ושלום מטומטם בלימוד התורה. נשאל לנו טהרה. טהרה מטהרת, פותחת את השכל. כמו שכותב הרמב"ן, פרשת שמיני, נתמתם בם ונתמתם בם. הטומאה מטמטמת. לכן אדם שיוצא, גוזה ציפורניים ולא רחץ ידיים, נהיה מטומטם. נוגע במקומות מכוסים בגופו, יש שם מולי שיעה, ולא רחץ לידיים, לא מבין את התורה. מגרד את הראש, מסתפר. כל הדברים האלה, נוגע בנעליים, צריך לחוץ ידיים. לא חייב נטילה בכלי, אבל לחוץ את הידיים צריך. למה? שמה תומעה. נכנס לשירותים, נכנס לאמבטיה. שמה תומעה. נדנוד רוח רעה, כך זה נקרא בפוסקים. זה בעיה. היום נוטלים ידיים באמבטיות. ואם הוא הולך לבית מלון, הוא גם אוכל ושוטה בתוך השירותים. הכל היום מותר. אז זה, בשביל זה נהיה ראש, אתם יודעים כבר איזה ראש נהיה, לא צריך להגיד לכם. מה התעוררת עכשיו? 7:45, כן. חוס, מה חוס לארץ? מה היה? נו. על מה שהיינו? מחיי המתים לברך. מה שהיינו? על מה שהיינו? על מה שהיינו? מה פתאום? תקנה בגד חדש, תוכל, תיקח פרי חדש, תברך שהיינו, שבכוון על ארץ ישראל. אין שהיינו על ארץ ישראל. ראית זה? היינו? מה אני אעשה לך? אז בקיצור, הר הבית, היינו בדרגה 3, אתה תספור איפה אנחנו נמצאים. דרגה 3 של קדושה, זה הר הבית. אחרי הר הבית בא החל. חל זה כבר הגבעה שעליה יש את בית המקדש, זה לא בית המקדש עצמו. זה החל, מקודש ממנו. מה מקודש בחל? גוי אסור להיכנס לשם. תממת אסור להיכנס שם. היום אנחנו לא יודעים איפה זה. אין לנו בעבונות את המדידות. תראה כמה גויים יש שם. אמר רבי יהושע בוכה, שפעם אחת עבר אחרי החורבן, שבית שני, עבר ליד בית המקדש, וראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים. איזה שועל? איפה יש פה שועלים בכלל? והכוונה לגויים האלה, הנבלות, מה שמם וזכרם. אלה הגויים הארורים, קורא להם שועלים. תחיל בוכה, מרן הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. היום כאן אנחנו צריכים לפקוט. כמה אלפי שועלים יש שם? כמה אלפי שועלים בירושלים? כמה אלפי שועלים בארץ ישראל? איזה גלות אנחנו נמצאים בה קשה מאוד. ועוד יש יהודים טיפשים, עוזבים פה, נוסעים לחוץ לארץ. תראה את העיתונים החרדים, לא מתביישים. בושה תכסה פניהם. אלה יורדי גיהנם הראשונים, עם מגלצ'ה ייכנסו לגיהנם. כל המודעות היום, בימים האלה, פרסמים. חופש באנטוליה, חופש בבודפשט, חופש, תלך לבית הקברות, שם החופש, המתים חופשי. מה חופש? אנחנו באנו פה לעולם ללכת לחופש? האדם דנים אותו בשמיים על כל רגע מה עושה בחיים שלו. לצאת לחוץ לארץ, לטיול. יש איזה פוסק בעולם שהתיר. לא שמענו מימינו. הרי אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ, רק בגלל שני דברים. או בשביל לשאת אישה, יש לו איזה קרובה שם שהיא מעוניינת בו, או בשביל ללמוד תורה כאשר היו ישיבות בבבל. עליו הכי אין שום היתר. היום עושים באופן חופשי לטיולים, מי תיר להם את זה? ועוד מפרסמים את זה, מתגאים בזה, מפרסמים לך את המחירים, היעלה על הדת שיגעון כזה, זה טירוף גמור, זה נגד הדת. תראו, זה לא יהודי. אין לזה היתר בכלל. אז החל מקודש שגוי לא יכול להיכנס לשם, ולא משנה איזה גוי. הכי טוב שבהם, אסור לו להיכנס לשם להר הבית. אחרי זה יש יותר מקום יותר גבוה, עזרת נשים. אז איפה הגענו אנחנו? הראשון היה ארץ ישראל. שתיים, מה היה? ירושלים. שלוש, הר הבית. ארבע, החל. חמש, עזרת נשים. מה זה עזרת נשים? היה מקום בבית המקדש, ששם הנשים היו מתקבצות, שם היו מתפללות, שם היו רואות את הקורבנות, ושם היו מגיעות הנשים. מה המקודש יותר? מדרגה יותר קדושה? טבול יום לא יכול להיכנס. מה זה טבול יום? אדם שנגע במי שנגע באמת. אז הוא צריך לטבול, ולא יהיה טהור עד הערב. הוא בא השמש וטהר. או חס ושלום יצאה תורה מגופו. ואפילו קיים מצוות עונה. יום שלם הוא תמה. הוא תובל באותו יום, ולא יהיה טהור עד שתשקע החמה. מהמתי קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה זה כהנים נכנסים לכהנים שנטמאו, אסור להם לאכול תרומה עד שהם טובלים. ועדיין אסור להם לאכול תרומה, מחכים עד שיגיע הזמן קריאת שמע, זה 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, אז מותר לו. זה יצא מדין טבול יום. שם טבול יום יהיה הכהן הגדול. טבול יום אסור לו להיכנס. עזרת נשים. אחר כך, איזה מספר אנחנו? עזרת ישראל. עזרת ישראל חמור ממנו. שמה? שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם. מה זה מחוסר כיפורים? אדם למשל חלילה חילל שבת בשוגג, חייב להביא קורבן חטאת. עשה איזו עבירה, נכשל בה. אחת מעבירות התורה שאין בה, לא בדיבור, בעבירה שיש בה מעשה. עבר על אחת ממצוות התורה, צריך להביא קורבן כדי שיתחפר לו. הוא לכל המקומות שדיברנו עד עכשיו יכול להיכנס, אבל לשם, לעזרת ישראל, הוא נקרא מחוסר כיפורים, אסור לו להיכנס. ותדעו, כל ההלכות האלה שייכות גם היום. זה לא קשור בית המקדש קיים או בית המקדש לא קיים. הקדושה הזאת לעולם ועד, מאיפה ראינו? גמרא דורשת את זה. שנאמר, והשימותי את מקדשכם, כך אומר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא. מה זה שימותי? אפילו כשהם שוממים, הם קדושים. הרי הם בקדושתם. אז עד הרגע הזה הם קדושים. יש מעשה נורא, בזמן הגאונים, רב היי גאון, רב שרירה גאון, רב שרירה היה אביו של רב היי גאון. רב היי גאון היה אחרון הגאונים. הוא היה בערך לפני 1,000 שנים. לפניו היו רב סעדיה גאון, רב נטרונאי גאון, רב עמרם גאון, רב ניסים גאון, ועוד רבים, 80 גאונים היו. במשך 400 שנה נמשכה התקופה שלהם. זו הייתה תקופת זוהר של עם ישראל. כל היהודים בעולם שמעו בקולם. ואיפה הם היו? בבבל. מבבל, משם יצאה הוראה לכל העולם כולו. אחר כך הסתיימה תקופת הגאונים, לפני איזה 900 שנה התחילו להתפזר, התחילו יהודים להיות בגרמניה לבד, באיטליה, אחרי זה התחיל פולין, ואז משם התפשט רוסיה, זה במאות שנים האחרונות. וככה התחיל להתפשט היהדות, ונתפזרנו ונהיינו קרעים קרעים, בעוונות הרבים. אז היה עם אחד ושפה אחת. ושרירה גאון היה זקן שבציבור, קרוב לגיל 100. מחשמה וזכרם הבבלים, אז היה הסוף שלהם. מה עשו הרשעים האלה? לקחו אותו, שם אותו בית הסוהר, והוציאו דינו למיטה, העלילו עליו איזה עלילה. כל היהודים הלכו מכל העולם, והציעו כספים רבים להציל אותו, הם לא הסכימו. אמרו להם, נחרים אתכם, נעזוב אתכם, ננתק אתכם קשרי מסחר, כלכלה. אמרו, לא, אנחנו רוצים לתלות את היהודי הזה. תלו אותו כשהוא חי על שער העיר, ודפקו אותו במסמרים באותו חי, עד שיצאה נשמתו. אחרי זה בנו רב היי גאון נעשה ראש הגאונים. היה גאון שבגאונים, היה רב היי גאון, הוא כותב איזה פסק, כולם הולכים אחריו. תראה, מזכיר אותו הראש, בלי סוף, היה לו תשובות של רב היי גאון, הריף, הרמב״ם, לעוד, בואו, בלי סוף. ועליה עליו, כשעשו לו, ליוו אותו לבית עולמו, אמרו עליו את הפסוק, שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. שרים זה רב שרירה גאון. בידם נתלו, תלו אותו בידיים. פני זקנים לא נהדרו. זה הזקן שבזקנים. היו אנשים שהסכימו למות במקומו. 10 באו מישראל, אמרו, נו אותנו, אנחנו נמות, והוא תשאיר אותו בחיים. לא הסכימו. ואת יודע, הקדוש ברוך הוא למקום את נקמתם. זה בכל הדרות, הם הרגו בנו, הרגו גדולי ישראל. תראה, יש ספר מנורת המאור קדמון, לא מנורת המאור הידוע. היום מנורת המאור הידוע זה רבי יצחק אבוהב. לפניו, הוא גם היה מספרד, לפניו היה בעיר טולדו, רבי ישראל אל נקווה, 50 שנה לפניו היה. זה בערך, אני מספר לכם, לפני קרוב ל-700 שנה. רבי ישראל אל נקווה, ובטעות אחר כך הגיעו למרוקו, ברחו מספרד, קראו להם אנקווה. זה לא אנקווה. זה עיקרו משפחת אל נקווה, ככה היה שמו. הוא היה קדוש בקדושים, כתב מנורת המאור, יש בו התורה כולה, 3 כרכים. זה ספר קצת נדיר היום. יש בו הרבה דברים להלכה, נפקמין על ההלכה. ולקחו אותו והרגו אותו בסוף ימיו, וזהו, הלך לעולמו. זה רבי ישראל הנקווה. בכל דור, בכל תקופה, לא הייתה תקופה שאנחנו ישבנו בשקט, שלא טבחו והרגו בנו הגויים הארורים האלה. עד היום הם רודים בנו, הנה. אם היה מישהו, היה לו איזה סלקה דעתים, שאנחנו מדינה עצמאית וריבונית, כמו שהם אומרים, בדמוקרטית. הנה היום, הקושי הזה שיודע להרוג זבוב בבית הלבן, חמור מארץ החמורים, בנו של חם, מקוש הגיע, אומר לך, אסור לבנות בית בירושלים. נו, אז מה, איפה אנחנו נמצאים? עבדים משלו בנו, פורק אל מידם, מתקיים בנו הפסוק הזה, כדי שנדע שאנחנו בגלות. עדיין אנחנו בגלות. לא יכולה לעשות כלום. אם לא אומר לך, לא יש לך נשק ל-F-18 ו-F-19, לא יהיה לכם תחמושת. לא תוכלו לעשות כלום, קושר לכם את הידיים. אז הנה אנחנו, תראה במי אנחנו תלויים. אבל לא בהם אנחנו תלויים, בקדוש ברוך הוא אנחנו תלויים. פלל אליו כמו שצריך, הוא יפרוק את עול הגויים מעלינו. זה צריך לכוון בתפילה. עול הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קומיות לארצנו. כעת פועל יש עוד עתה, בנו בחרתה מכל העמים. אנחנו נדע שאנחנו שונים מאומות העולם ונכיר בזה. ונצעק באמת לקדוש ברוך הוא, הוא יציל אותנו מהם. מי הם? מעט ותראי מאנוש ימות. כמה כאלה קמו בעבר לפניו? איפה הם? תזרם ורוח תסעם וסערה תפיץ אותם. איפה כל אלה שונאי ישראל שהיו בדורות שעברו? איפה הם? עפר ואפר מימיהם, רימה ותולעה, ואנחנו חיים ולנצח נצחים. לא צריך לפחד. מהגויים לא נפחד מהם. הקדוש ברוך הוא איתנו. עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כיבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. הוא שומר את ישראל, הוא לא ישאיר אותנו לבד. אסור לנו ליפול מהם. אז אני רוצה לומר לכם כמה ארץ ישראל קדושה, ואיך בית המקדש קודש קודשים. יש דבר נוסף, תקופת הגאונים, ביאור נפלא, ראיתי בשם רבנו ארי, זה המקור רבנו ארי. יש פסוק ידוע, שמור תם וראה ישר, כי אחרית ואיש שלום. אומר רבנו ארי, יש שלוש סוגי תפילין שיש לנו להניח אותם. יש תפילין של רשי. תפילין של רשי, סדר הפרשיות, קדש והיה כדיארך שמע והיה עם שמוע. זה לא רשי המציא את זה, זה עוד היה מחלוקת קדומה, כתובה כבר בירושלמי ומובא גם בזוהר, אבל רוב נפסקה הלכה כרשי. גם הרמב״ם פסק כמו השיטה הזאת, שזה סדר התפילין. לכן אנחנו לא מברכים על הנחת תפילין רק לפי סדר של רשי. יש לך תפילין של רשי, אתה מברך עליו את הברכה שלו, אבל לא של רשי, לא מברכים, כי נפסקה הלכה ורוב העולם נוהגים כרשי. זה תפילין של רשי, קדש היה כביעך שמע והיה עם שמוע. אחר כך יש תפילין של רבנו תם, בנו תם מהנכדו של רשי, חלק עליו. הוא סובר שסדר הפרשיות הוא קדש היה כביעך והיה עם שמוע שמע. זה הסדר שנקרא בזוהר הוויות באמצע. אחר כך יש סוג שלישי, למעשה יש עוד, יש 20 שיטות בתפילין, אבל לא נפסקה הלכה כמותם ולא נהגו כמותם. יש עוד שיטה שלישית של הרב שימושה רבה, כך זה נקרא, תפילין זה שימושה רבה. זה מה יש בתפילין של שימושה רבה? זה כמו של רשי, אבל גודלו אצבעיים על אצבעיים, שזה למעשה גדול 8 סנטימטר על 8 סנטימטר, כי תפילין חייבים להיות מרובעות, כמו אורך ככה רוחב, חייב להיות סימטרי. אז 8 על 8 סנטימטר, שזה נקרא אצבעיים על אצבעיים, אלה תפילין והרב שימושה רבה. רבנו ארי ואמר שהמנהג הוא להניח של רשי ורבנו תם בשחרית. אז יש בדרך כלל מנחים אותם בבת אחת, זה אם הם תפילין קטנות ומהודרות כמו שצריך, ויש שמנחים אותם בזה אחר זה, מברך על של רשי ופותר את של רבנו תם. במנחה כתב רבנו ארי שאם זה רק, זה גם צריך להיזהר, שלא יהיו הורה, אסור לבוא אחד פתאום פה באמצע יישב ויוניח תפילין, בפני כולם שהם לא מניחים תפילין. זה חייב נידוי. מראה אומרת שהוא מראה מבזה את האחרים. אומר לאחרים, אתם לא מקיימים מצוות, אתם לא יודעים איזה זה קיימת, תראו אותי, אני נזהר במצוות, אתם לא נזהרים, זה חייב נידוי. ואם יש שם אחד גדול ממנו בתורה, עוד יותר, עוד לא חמור. לכן זה לא טוב להניח, אלא רק בצנעה, מי שרוצה להניח במנחה, יניח בבית שלו. או יתחבא באיזה חדר שאף אחד לא יראה אותו. לא יעשה את זה בפומביק, הארץ השכרו בהפסדו. לכן לא עם הארץ חסיד, ואין בור ירחת. לפעמים אתה רואה איזה אחד כזה, זה עם הארץ גמור, לא למד תורה. אז אלה התפילין האלה, סוג שלישי. אומר בנו הרי שלושתם רימוזים בפסוק הזה. מי זה היה שימושה רבה? שימושה רבה היה מתקופת הגאונים. הוא קוראו לו רב שר שלום גאון. היה גדול בדורו, כתב ספר בשם שמשה רבה. הטור בליסוף מעתיק אותו. הראש גם כן מביא אותו בליסוף. הוא נקרא רב שמשה רבה, זאת אומרת, זה פירוש הפסוק. שלושת התפילין האלה רמוזים באותו פסוק. שמה אותם, זה תפילין דרבנותם, תחסה אותם. הוא ראה ישר, ישר, תהפוך ישר, יהיה ראשי. ראשי מחר בלילה הפטירה שלו. זכותו תעמוד לנו לכל ישראל. כמה היה בוכה בשביל עם ישראל. הוא כתב שסיים את התורה, כתב קינה. תורה תמימה. שאלינה, אני לא זוכר את החרוזים, זה משהו, מי שקורא את זה מוכרח לבכות. שאלינה רחמים בעד עניה סוערה, עד מתי אנחנו בגלות סובלים וככה. הוא מבקש מהתורה. זה אומר, שמור תם, וראה ישר. שמור תם, זה תפילין רבנו תם. וראה ישר, ישר תהפוך את המילה, אומר רבנו אריה ראשי. ואחר כך תפילין השלישיים, כאחרית, זה סוף היום, לאיש שלום. מי זה שלום? רב שר שלום, גאון. הוא, זה התפילין של שמשה רבה. אז אלה שלושת התפילין נרמזו בפסוק. זה דברי רבנו אריה, מובא בספר פרי עץ חיים, שער התפילין פרק יוד. וכל כך נחמד, רואים תורה שלנו, תורת אמת. אז אני חוזר עכשיו, דיברנו שם, לא, אל תצא מהנושא, נצאנו מספיק, בוא נחזור רגע. לא, 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 אז עשר קדושות, אנחנו באמצע עשר קדושות. אז בבקשה, אז היינו כעת, זה שמחוסר כיפורים זה עזרת ישראל. אז אני חוזר, מה הסדר שלהם? ארץ ישראל קדושה מספר אחת, ירושלים קדושה מספר שתיים, הר הבית שלוש, אחריו מה בא? החל, ארבע, עזרת נשים, אחרי עזרת נשים, עזרת ישראל, היינו שם, מחוסר כיפורים, זה לא מועיל. אחר כך יש עזרת כהנים, שם היה אסור לישראלים להיכנס, ובטח לא לנשים, רק הכהנים נכנסים שם. זה אזור סגור, כניסה לזרים אסורה. אז שם זה עזרת כהנים, מה יש שם? שם צריך סמיכה, ושם עושים תנופה, ושם עושים שחיטה, ושחיטה מחוץ לזה פסולה. הוא שמח ידו על ראש הפר מחוץ לעזרת כהנים, פסול. שחט מחוץ לעזרת כהנים, פסול. הניף, כל דבר שחייב תנופה, יש הרבה דברים שצריכים תנופה. מנחות, נסכים, קורבנות, מחוץ לעזרת כהנים, פסול. אז זה מספר שבע, קדושה מספר שבע. אחר הקדושה, איך? דנים בזה, אז לצורך השחיטה התירו לו. אז זה נקרא עזרת כהנים, הוא נכנס רק לצורך העבודה הזאת. אחר כך, שמונה, בין האולם והמזבח. בין האולם והמזבח קדוש מהם, שם הבעל מום לא יכול להיכנס בכלל, ופירוע הראש לא נכנס. מה זה פירוע הראש? מי שלא יסתפר 30 יום, נקרא פירוע הראש. שם אסור לו להיכנס. כהן, מדבר על כהן כעת, ודאי. אחר כך תשע היכל, מה יש בהיכל? בהיכל היה רק שלושה פריטים, שלושה חפצים. מנורה בדרום, שולחן בצפון, ומזבח הזהב, זה מזבח הקטורת, היה באמצע. ההיכל זה קדושה מספר תשע, שמי שלא רחץ, כהן שלא רחץ. תדעו שהאבון ביטול תורה חמור יותר מכל האבונות. זה רק שתדעו. מי שלא רחץ פניו, ידיו ורגליו, כהן שלא רחץ, אסור להיכנס לשם. זה היכל. לכן לפני היכל היה כיור, שם היו רוחצים פניהם, ידיהם ורגליהם ונכנסים. יצא החוצה, היה עוד הפעם לחוץ פניו, ידיו ורגליו. אין פה משחקים. תראה בעבודת יום הכיפורים. 10 פעמים הכהן הגדול היה, הכהן הגדול בכבודו ובעצמו ביום כיפור. אחת פנה לידה ונגדם, אחר ירד וטבל, ועליו נסתפג, וכן על זה הדרך. ועוד הפעם. אז זה שנה, זה מספר תשע. מספר עשר, קודש הקודשים. זה הכי קשה. נכנס לשם אל הכהן גדול ביום הכיפורים לעבוד עבודה. שמה כל זר אסור היה לו להיכנס לבית קודש הקודשים, שום זר לא ייכנס שם. נכנס, היה מת מיד במקום. עכשיו כל העשרה האלה בעוונות, איפה הם היום? הגויים נכנסים לתורך, זה חופשי חופשי. זה רק שנבין מה זה החיסרון של חורבן בית המקדש. לכן כמה ביזיון זה לאותם שמזלזלים, הוא רוצה לשמוע מוזיקה, רוצה ללכת לבריכה בימים האלה, טיפס. עשר הקדושות האלה אינם בנו. תבין מה הפסדנו. איך אפשר, איך אפשר לשתוק? איך אפשר להיות שלמים? כל הצרות שיש בעולם, תמורה אומרת, כל הצרות שבאות לאדם, לכלל ולפרט, זה בגלל חיסרון של בניין בית המקדש. כי הקדוש ברוך הוא מדי פעם, הוא צריך לבנות בית המקדש, אבל אנחנו מעשים שלנו לא מספיק טובים. וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נהרה בימיו. מיד הקדוש ברוך הוא זועם, אז מידת הדין מיד מקטרגת, חס ושלום קורה מה שקורה. כל זה זה בגלל זה. עכשיו הבניין של בית המקדש, מה יושב תאר לכם, אני אעשה לכם קיצור, מסכת מידות, היה כולו מרובע, ובית הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, 250 מטר אורך, 250 מטר רוחב, וכאן יש ראיה שהיום הר הבית יש תוספת. אזור שער המוגרבים, וכל הצד הימני, שהוא מה שהם קוראים מסגד אל-אקסא, שם יעקור אותם בקרוב משם, כל זה זה תוספת של הר הבית. הר הבית עיקרו זה הכותל המערבי, איפה שהכותל המערבי שאנחנו מתפללים בו היום הנוכחי, ושמאלה ממנו אזור כיפת הסלע, מה שנקרא סחרה, שם זה זה הר הבית, והוא היה מרובע, והיה שם הגמרא אומרת נערות מתחת להר הבית, אחד במערב, אחד במזרח, אחד בצפון, ושתיים היה בדרום. כל נערה עשר עמות על עשר עמות. זה בשביל שאם הכהן היה נטמע באמצע העבודה בית המקדש, היה פותח פתח, יש להם פתחי חירום ברצפה, נושא את הפתח ונמלט משם, פתח מילות, כדי שאם קיבל איזה תומעה, מיד היה יוצא משם, משם הולך. עכשיו בעזרה, היה לה פתחים שהם נכנסים אליה לבית המקדש. מצד צפון, זה אזור שער העריות, שלוש פתחים היה. שלושה פתחים בחומה. שם היו נכנסים. מצד דרום, זה אזור שער האשפות, שלוש פתחים. מצד מזרח, היה פתח אחד בלבד. זה מה שנקרא היום שער שושן. מי שיעמוד היום בהר הזיתים, אז רואה מה שקוראים שער הרחמים, אבל זה לא מדויק. שער הרחמים זה סתם בלוף, זה בנה אותו מחשמו, אותו מוסלמי, לא רוצה להזכיר את שמו, אבל הוא לא דייק. מתחת לשער הרחמים, ימינה ממנו קצת, מי שהולך לשם רואה את השרידים של שער שושן, זה שער עתיק יומין, רואים אותו כולו שושנים, זה יקרה שער שושן. זה היה הפתח היחיד שהיה בשער המזרח, זה מכיוון הר הזיתים להר הבית. זה לא היה נפתח רק בשבתות ובראשי חודשים. והשער הזה, מה מיוחד בו? נפקה מינה לדעת איפה בית קודש הקודשים. זאת אומרת, אם אתה תעמוד בהר הזיתים, תיקח משקפת ותדע בקו אווירי ישיר איפה נמצא שער שושן, אתה אפשר לזהות את זה, אתה תדע ששמה בדיוק באותה נקודה על המילימטר, זה בית קודש הקודשים. בית קודש קודשים אין מה לחפש, זה 5 מטר, כי כולו היה 10 עמות על 10 עמות, וזה מכוון היום נגד הסחרה, איפה כיפת הסלע, זה האזור של בית קודש הקודשים. זה היה, וזה כל השערים, הגמרא אומרת, היו מזהב, אבל השער הזה המזרחי היה נחוסת. למה? אומרת הגמרא שקראו לו שער ניקנור. אז מה, מי זה ניקנור? ניקנור זה היהודי, היה זה יהודי אחד בשם ניקנור, הוא הלך בבית שני, נסע למצרים באלכסנדריה, שם היו אומנים גדולים, והזמין משם הדלתות לבית המקדש. ודלתות נחושת כבדות מאוד מאוד, שוקלות טונות, איך שאלת היום את המדענים, איך הרימו את זה, ואיך הכניסו את זה לתוך האונייה, אין להם תשובה. לא מנופים ולא שום דבר, איך, אף אחד לא יודע. הכניס אותם לאונייה ונסע לארץ ישראל, בא ליפו. בדרך השטן לא נותן. בא, התחיל להתנפל על האונייה להטביע אותה. נו ניקנור צועק, צועק, צועק. בסוף באו המלאכים, אמרו לו, שמע, אין ברירה, אנחנו הולכים למות עכשיו, עוד שנייה, עוד 10 שניות, התבע האונייה. לקחו דלת אחת, הרימו אותה, זה גם חידה גדולה, והפילו אותה למים. ועדיין הים הוא קצת פחות היה, זה האונייה פחות התנדנדה, אבל עדיין הייתה בסכנה. חיכו כמה דקות, אמרו לו, אי אפשר, צריכים לזרוק את הדלת השנייה. מה הוא עשה? חיבק את הדלת, אמר, אין לי בעיה, תזרקו, אבל אותי יחד איתה. כשאמר את זה, הים עצר. מי זה עצר? סמכמם עצר. השר של אובמה. הוא השתתק, נתעלם פתאום, שיהיה אילם היום בלילה, יהיה אותו. תעלם במקום. ומה קרה? הוא עמד על הסיפון, והנה רואה שהדלת השנייה צפה ומבצבצת כמו דולפין בים. ראית פעם דולפין? אתה ראית דולפין פעם? אתה יודע. ובשזה אתה מלא שאלות. אז לא, הדולפין הזה צף והיה הולך אחרי האונייה. עד שהגיעו ליפו, והדלת הזאת יצאה מהים. ולקחו את שתי הדלתות, העבירו בלי לסגור את הכביש לירושלים. העבירו אותו לבית המקדש, ולכן המשנה ביומה אומרת, ניקנור ניסים נעשו לדלתותיו. וכן השאירו את הדלתות בלתי מצופות. ואתה אומר, אם תאמר איפה הם היום, נבלעו באדמה. כשיבוא המשיח יוציא אותם מהאדמה, ונראה אותם. וניקנור יבוא, יספר את כל הסיפור חי. הוא יודע לספר את זה יותר טוב ממני, אני ככה העתקתי ניקרי שביעי, אני יודע מה. הוא יבוא לספר בדיוק איך היה. אז זה היה עם ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו. וככה, אחר כך גמרא מתארת מה היה שם. היה בעזרת ישראל, מה היה בעזרת ישראל? זה לא רק אולם אחד ששמו עזרת ישראל, תשמעו. היה מתחלק לעוד אולמות משנה, זה קומפלקס של אולמות היה שם בבית המקדש. מה היה שם? היה שם, הגמרא אומרת, לשכת המלח. כל המלח של בית המקדש משם היה יוצא. זה הקדש. שם היה כל המלח, שם היה נשמע. אחר כך לשכת הפרווה, כך היה נקרא. מה היה שם? שם היו מגלחים את הנזירים או מי שצריך להתגלח. וכן שם היה בית תבילה לכהן גדול מיוחד. מזמן ליום הכיפורים שהיה תובל, חמש תבילות היה תובל באותו היום. והעשר קידוש פנים, ידיים ורגליים. ושם היה עוד עזרה, באותה עזרה, עזרת ישראל, לשכת הסנהדרין. 71 סנהדרין, כל בוקר, 71, היו מתייצבים כמו שעון. יושבים שמה, ודנים את ישראל מהבוקר עד חצות היום. ולא רק הם היו יושבים. אלא היה שורה שנייה ושורה שלישית, כמו פרסה היו יושבים. שורה שנייה זה סנהדרין דרגה 2. שורה שלישית סנהדרין דרגה 3. למה? כדי שילמדו, יהיו סטאג'רים. ילמדו איך הסנהדרין דנים. והם אין להם רשות זכות דיבור בכלל, הם רק מאזינים. בתורת משקיפים יושבים שם. ב-71 האלה דנים. חסר אחד מה-71, זזים כולם... הגדול לפי גדלו, הקטון לפי קטנו, לוקחים את הגדול שבשורה ב', מעבירים אותו לקטן שורה א'. וכן מוסיפים, ותמיד היה צריך להיות מלא, 71, 71, 71. אז ככה זה היה קבוע, ואז אנחנו רואים בסליחות, טבור הגן הסהר, נעל החזר המזה. טבור הגן הסהר זה סנדרי גדולה, שיושבים כטבור, בטבור הארץ, זה בבית המקדש, הגן הסהר, כחצי סהר. מה נחסר המזק? זה בסנדרי קטנה, בכל עיר ועיר, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, זה בדין של 21, השבת קראנו את זה. ושפטו העדה והצילו העדה, שפטו העדה, עדה שופטת 10, עדה מצלת 10, אז צריך להיות 20. אין בדין שקול 21. אי אפשר להרוג על חודו של כל, היו מוסיפים 23, כל סנדרי קטנה בכל עיר, היה 23 סנהדרין שהם שליש של סנהדרי גדולה. 23 כפול 3 69 סנהדרי גדולה 70 באף בדין עליהם 71. וכך זה החשבון הגמרא בסנהדרין אומרת. כל אלה היו בעזרת ישראל. עזרת כהנים מה היה שם? שם היה דוכן, הדוכן שהלוויים היו עומדים לשיר שם, היו מנגנים עם כנרות, 1,000 כינורות, 1,000 מצמתיים, 1,000 תופים, 1,000 מחול, כל כלי עשרה כלים היה. כל כלי היה ממנו אלף. מנגנים. תראה לך לשמוע את הנגינה הזאת. בחגים הזוהר היה אומר, היו בהם משלמים את ניגון הכהנים, לא תשנו. הלוויים מנגנים. הלוויים היו מנגנים, היו מסלקים את כל החטאים שהיה לאדם, היה שומע את הניגון, עד שנשמתו הייתה פורחת ממנו. מרוב תענוג ודבקות. ומיד הייתה באה לו נשמה חדשה, נכנסת בתוכו, ועם הנשמה החדשה הזאת חוזר לביתו, עובד את השם, מבין בתורה, מבריא מכל החולאים שלו, כל השטרה אחרה והפסולת יוצאת ממנו, זה היה דוכן הלוויים. ושם היה 15 מעלות, שם היו אומרים שיר המעלות, על 15 מעלות, הם היו עומדים. שם היה עוד, שם היה גם ההיכל והדביר, ו-24 משמרות כהונה. שכל זה בעזרת כהנים. ואז ירושלים, תראה קדושה של ירושלים, מה הייתה קדושת ירושלים? מה המשנה הגמרא אומרת? 10 קדושות היה בירושלים. 10 קדושות. מה עם הקדושות של ירושלים? תראה מה הפסדנו היום. אין בה נגעים. בית המנוגע לא יכול להיות בירושלים. אין בעולם. לא היה מצורע בירושלים, וגם לא היה בית שמקבל צרעת. אין נגעי בתים בירושלים. דבר נוסף, ירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת לעולם בעת. אפילו אם חס ושלום גויים ישבו בה כל הזמן. אחר כך אין מוציאים בירושלים זיזין וגזוז תרעות. רוצה להוציא החוצה, למה? מפני אוהל התומעה, מפני שיעבור מת. אז כל תחת הגזוז תרע זה אוהל, יעשה אוהל המת. ואז אותו בית גם כן נטמע. שלפעמים בבית משותף, לא עליכם, יש שם המת. באים לשאול, מה עושים בשבת? לפעמים יש בית משותף, מת שם מישהו ביום שבת, ואי אפשר לפנות אותו עד אחרי שבת. ושם הכהנים גרים, שם מה יעשו? אז אם יש בחוץ מרזב, או איזה גזוז תרע, שיש לה רוחב טפח, 8 סנטימטר, זה אוהל. עכשיו שפותחים את החלון, נגיד לא עליכם, המת נמצא פה חוץ מכם, פותחים את החלון, התומעה יוצאת. אם היא לא רואה גג, היא הולכת, אז לא מתאמה. אבל אם יש שם מרזב אפילו מסביב בבניין, והמרזב יש לו רחב 8 סנטימטר, כל הקו הזה תחתיו הכל תמי. אז כל הבניין נהיה תמי. זה מהיל על ה... ככה זה גם בבתי חולים, צריך להיזהר. לפעמים קורה שנפטר מישהו, היום אנחנו אוסרים להיכנס לשם עד שיפנו תמת, או יעבירו אותו למרתף המיוחד. כיוון שאז כל החדרים וכל הפתחים נפתחים, ואז התומעה עוברת והיא מחפשת איזה מקום. אז מה הם עושים בירושלים? מראש לא היו בונים גזוז תרעות וזיזים כדי שלא יהיה אוהל המת שם. זה דבר שלישי. אחר כך דבר רביעי, אסור בירושלים להלין את המת. נפטר, קוברים אותו ביומו. נפטר בלילה, בלילה קוברים אותו. הלנת מת, הרמב״ם כותב, מתחילת הלילה, עד סופה זה הלנה. לא עליכם, נפטר באמצע הלילה, מחכים בבוקר. אבל נפטר בתחילת הלילה, באותה לילה קוברים אותו. אסור להשאיר אותו, אין מלינים במת. אחר כך דבר נוסף, אסור להעביר בעצמות של מתים. שום התומעה. אחר כך גר תושב, לא גור פה, מה זה גר תושב? גוי שעובד עבודה זרה. והוא קיבל, אז אסור לשכן אותו בארץ ישראל. מתי יהיה מותר לי לשכן אותו פה? אם הוא יקבל עליו לא לעבוד עבודה זרה. לכן תדעו, היום זה בעיה חמורה. אלה שלוקחים עובדים זרים לבתים, זה לא פשוט. העובד זר הזה נוצרי, זה עובד זו עבודה זרה. מהמזרח הרחוק, זה אבא של העבודות זרות. הם עובדים את השמש ואת האש ואת העצים ואת האבנים, רק לא את האמא שלהם. בלי סוף, יש להם עבודות זרות בלי סוף. אלה אסור להושיב אותם בארץ ישראל, לא בירושלים. יום אחד. עכשיו, אחד שקיבל עליו גוי, שבא ואמר, מקבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, ומקיים 7 מצוות בני נוח, מותר להושיב אותו בארץ ישראל, אבל בירושלים לא. זה הקדושה של ירושלים. שגר תושב לא יכול לשבת בה. לא משיבים בה גר תושב. זה יקרה גר תושב, הוא לא התגייר, לא נהיה יהודי, לא נימול, אבל קיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה. זה דבר נוסף. אחר כך, הם מקיימים קבר בירושלים. מת לא זה מישהו, רוצה לבנות קבר בתוך העיר, אסור. הגמרא אומרת, הם מקיימים בירושלים קבר חוץ מקבר חולדה. אז הר הזיתים זה מחוץ לירושלים. חוץ מקבר חולדה, הגמרא אומרת, זה היה בירושלים. וכן קבר של כלבה סבוע, ונקדימון בן גוריון, זה ברחוב סלאח א-דין, בשם רשעים מרכב, שם הקבר שלו, מול בית הרשע, בית המשפט המחוזי וה... כן, מקום המשפט שם הרשע. שם באותו רחוב יש קברי המלכים. שם קבור כלבה סבוע, באותו חצר נקדימון בן גוריון, ואיתם יש כמה מהסנהדרין שהיו בירושלים. עד היום הקברים שלהם שם ידועים. ככה בן אורי גם קיים את זה. והם בונים גנות בירושלים. למה גנות? יש שם בעלי חיים ומתמאים את העיר. אסור היה לגדל תרנגולים בירושלים. למה? הם התרנגולים, הם מספר אחד, הם באשפה. ומשם הם באים, מביאים לכלוך ומתמאים אותה. לכן לא היו מגדלים תרנגולים בירושלים. הגמרא אומרת, 10 מיני אבנים בנו את ירושלים. אבן, אחר כך מארז, אלמוגים, בראש. אחר כך היה אבנים מכסף, כמו שכתוב בפסוק, וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. היה בונה בתים, אבנים של כסף טהור. היה אבנים של זהב, זה לעיקר בבית המקדש. והיה אבנים של נחושת, אבנים של בדיל, ברזל, והיה גם מרגליות. ככה הייתה ירושלים. כל זה נחרב, באו המחשמם הרומאים, שדדו את הכל. לקחו את זה אצלם. תראה, יש, היה עליו השלום הרב מרקוס. נסע פעם, נתנו לו להיכנס לתוך הוותיקן. והם מתחרטים על זה עד היום, שנתנו לו להיכנס. זה היה לפני 100 שנה. הרב היה רבי נתן שפירה. ועוד, גם הגאון החידה. כולם מתארים מה יש בוותיקן, מחשמה בזכרם. 3 קומות מתחת לאדמה. כל קומה לוקח 3 ימים רק לגמור את הסיור שם. אוצרות אוצרות של כסף, ארגזים ארגזים של כסף, זהב, מטבעות, כלי בית המקדש, 5,000 כלים יש להם שם. יש להם הפרוכת של בית המקדש. הציץ שהכהן הגדול היה שם על מצחו, קודש לשם. ועוד בלי סוף מה שיש שם כלים ואוצרות ומה שהם שדדו מאצלנו, זה הגנב הגדול שהגיע לפה, קיבלו אותו בכותל המערבי, מחשמו, שיבר את ידו ביום חמישי, יד ימינו, השיב אחור ימינו מפני אויים, עשו לו הרדמה. אם הוא אלוהים, איך ירדימו את אלוהים? זה אני לא יודע. נרדם, שמעת? הוא נרדם ביום שישי באמבטיה. כן, אז זה המצב שלנו, הבנת? אז ככה היה בירושלים, כל היופי הזה היה בירושלים. תשמע מה המדרש אומר, היה מגיע ראש חודש ניסן, וחי השבה בדד, העיר רבת עם. מה רבת עם? ביום ראש חודש ניסן, היה יהודים בירושלים, שומע דוד כחול הים. כל הרחובות מלאים אנשים. ביום ראש חודש ניסן, כולם מעלים. והיו באים כולם, מביאים איתם צאן וכבשים. כל ירושלים היה צאן וכבשים. 14 יום, ביום י"ד בבוקר, היו תוקעים בשופר, וכל הירושלמים שומעים. ואז כולם לובשים מהבוקר בגדי מועד, בגדי פסח היו לובשים בבוקר כבר. לא הולכים לשחוט את הפסח עם איזה בגדים ככה, צלבלם, איזה... בגדי חג. ואז היו הולכים הלוויים, משמרות משמרות, 12 משמרות של הלוויים, כל לוי יש לו ביד מקל, לא נבוט של השוטרים האלה היסמים ששברו עצמות, כל אחד מקל מכסף, גזרי כסף היו הולכים לכבוד. ואז היו הולכים ונועלים את השערים של בית המקדש ומכניסים אותם, והכהנים היו עושים, עומדים בשורות. כל הכהנים היה להם כיפות של זהב על ראשם, כיפה מזהב היה הכהנים. ואז היו עומדים שורה זהב, שורה כסף, כדי שיהיה יפה, כסף זהב, כסף זהב, עומדים שורות שורות, מקבלים את פני עולי הרגל שמגיעים את המקדש כדי לשחוט את הפסח. וככה היו הולכים. מכל ה-30 יום של ניסן, זה הייתה התרבושת של כולם. היה חג אחד גדול, 30 יום. ואז היו באים לשם עם הכבשים, והיו רצים, שופכים, שוחטים את הכבשים, ורצים את הדם, מוסרים מאחד לשני ומאחד לשני. וככה היו הולכים עד שהיו מגיעים אל המזבח, ושם היו יוצקים את הדם אל יסוד המזבח, כל אחד ואחד. ואז היו כהנים תוקעים בחצוצרות, מודיעים ששחטו את הפסח, מתחילים הלל. היו מתחילים הללויה, לא עבדי השם, הלו את שם השם. כן היו. והיו מגיעים לסוף ההלל, כבר היה משמרה נגמרת, יוצאים החוצה. ואז היו לוקחים מזלגות שהיו תולים אותם, לובשים בגד אדום עם שרבול קצר. אלה שהיו מטפלים בבשר, היה בגדים אחרים. למה? זה מטפטף דם, שלא יתלכלך הבגדים שלהם, ולובשים בגד אדום יפה, מארגמן, וכובע המצנפת היה על ראשו, גבוה מאוד, היה נראה, זה כמו של שפים, אבל הרבה יותר, שפים גנבו את זה משם. והכהן הגדול היה לובש מצנפת עם 40 קריחות לבנות, 40 סיבובים. אתה יודע מה זה, איזה מצנפת זאת? זה היה הכהן הגדול. והשערי ירושלים היו פתוחים כל הלילה, והיו מאירים אותם בתאורה כמו אור יום, כל ליל פסח, ככה היה. וכמה היו באים בבית המקדש לפסח? לפחות, השנה הכי 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 פחות, 1,200,000 איש, כפליים יוצאי מצרים היה. יש שנים היו 10 מיליון, 12 מיליון פי 10. הכי פחות, שנה שהיה הכי מעט, אומרת הגמרא, היה כפליים מיוצאי מצרים. שהיה מגיע יום הכיפורים, זה היה המעמד השני, שהיה בבית המקדש, מעמד יפהפה. היה אז היו באים לבית של הכהן הגדול, בחצר שלו, היה מגיע המלך עצמו, שהיה מולך אז, היה מגיע, ואיתו כל השבעים סנהדרין. היו מביאים את הזקן שבהם, הכי תלמיד חכם והכי מבוגר, היה עומד ואומר דברי מוסר, כיבושין, חצי שעה, נושא שיחה מוסרית. כולם בוכים. וגם הכהן הגדול היה בוכה יחד איתם. אחר כך יוצאים משם, יוצאים מלכי ישראל הראשונים, צועדים. הרם מלכי יהודה. הרם 22,000 כהנים לובשים לבן. 22,000 כהנים, תהלוכה. לובשים לבן. אותו מספר וכפול מהם, 44,000 לוויים לבושים בצבע כחול. זה לבן, זה כחול. והרם המשוררים, יש לוויים שהם משוררים, זה עד גיל 50. אחרי 50 פסול לשיר בית המקדש. והרם השוערים, השוערים של בית המקדש זה מגיל 50 ומעלה. והרם היו הולכים אלה התוקעים בשופרות. הם המרכלים, המרכלים אלה הממונים על המחסנים בבית המקדש. והם היו לוקחים איתם את הפרוחות, נושאי פרוחות, אלה שהיו קולעים את הפרוחות. והרם 70 סנהדרין, והרם הולכים 100 כהנים בגזרי כסף בידיהם, מקיפים את הכהן הגדול. הרי הכהן הגדול צועדים היו כל ראשי הישיבות שבירושלים. והרם זקני הכהונה, שהיו מגיעים לבית המקדש, היו נכנסים לשם, מההמולה הייתה, כל העופות שהיו באוויר היו נופלים לארץ. מהאימה והפחד. ביום הכיפורים, לא היה עולה השחר עד שלא היה מקום בבית המקדש להכניס אפילו סיכה. עומדים צפופים. מה זה צפופים? צפים! לא יכול לגוע באדמה. זה פירוש צפוף. אחד אומר צפוף לי. 10 מטר מכאן, 15 מכאן, אומר צפוף. צפוף פירושו, עשו אותו סנדוויץ'. הוא לא יכול לגוע באדמה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כולם היו נכנסים להר הבית. והיה, שהיה אומר הכהן הגדול, יוצא שם המפורש מפיו, 12 קילומטר מרחק, היו שומעים את הקול שלו. את הקול של הדלתות של בית המקדש שנסגרות, אומרת הגמרא, עד יריחו היו שומעים את החריקה של הדלת. עזים היה לבית אבא, ככה אמר אחד החכמים, ביריחו והיו מתעטסות מריח הקטורת שהיה מגיע עד שמה. שום אישה בירושלים לא שמה בושם, כי לא הייתה צריכה. בבוקר כל ירושלים התמלה בושם. מה קרה? בבית המקדש הקטירו קטורת. בערב עכשיו בין הארבעים ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים הקטירנה, כל ירושלים בושם. מה קרה? הקטירו קטורת בבית המקדש. ככה הייתה ברכה, אומרת הגמרא, בלחם היה ברכה, למה? היו מקריבים 12 כיכרות בית המקדש, אז לחם לא היה נגמר בבית אף פעם. בבשר היה ברכה, אף פעם לא היה יוצא טרף. תראה היום שוחטים בקר, צון, הלוואי, בנס יוצא 27.5% חלק, השאר שמר רחם. אז איך אוכלים חלב וגבינות? אסור. אם אני שחטתי כעת פרה וראיתי שהיא טרפה, אסור לי לאכול את החלב שיצא ממנה, או את הגבינות שעבר, שיש לי אותם עדיין, צריך לזרוק. יוצא מן התמא תמא, שאתה אותה. אנחנו היום סומכים על רוב, אבל אנחנו לא רואים רוב. זמן בית המקדש, היה רוב, היה יוצא 99 חלק. אם היה יוצא אחד טרף, הוא יודע איזה עמון עשה, שיצא לו איזה כבש טרפה. מה קרה פה? כל, ולמה שהיו מקריבים קוראים את המקדש? יין בירושלים בארץ ישראל מעולם לא החמיץ. למה? היו מנסחים יין בבית המקדש. בשמן הייתה ברכה, כי היו שמים שמן בחביתין שהיו מתגנים בבית המקדש. כל מה שהיו שם בבית המקדש כנגדו היה מתברך פה בארץ. הייתה ברכה בעולם. נחרב בית המקדש, אמר רבי יהושע, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. בערב תאמר מי ייתן בוקר, בבוקר תאמר מי ייתן ערב. מה פירוש? לא מי ייתן בוקר מחר. היום בבוקר היה יותר טוב מעכשיו. אחר כך בבוקר אומר מי ייתן ערב, אתמול בלילה היה יותר טוב, כי אנחנו הולכים ומדרדרים. מה שאלת? כן, יפה, אתה התחלת להיזכר טוב במאמרי חז"ל. כך כתוב, בירושלמי כתוב שהיה פעם אחת רבי אלעזר נכנס לתוך כרם של ענבים והלך צעק על בעל הכרם, אמר לו שיש שור בתוך הכרם. אמר לו איזה שור? אמר שור יהרוס לך את הכרם. הסתכל, אז היה אשכול ענבים, הוא חשב שזה שור, כזה גדול היה. אז היה ברכה. שנה אחר כך הגיע חכם אחר וראה, אמר לו, יש כבשים ועיזים בתוך הזה. אמר לו, לך מפה מהר, חבר שלך עשה לי עין הרע שנה שעברה, והאשכול השנה יצא בגודל כבש. שנה שעברה היה אשכול בגודל של שור. ככה היה הברכה בארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. הפקענה לא אמר, אני אכלתי איזה פרי מגינוסר, ואחרי שאכלתי אותו כל העור שלי היה חלק, עד שבא זבוב לעמוד לי על המצח, התחלק הזבוב. הבנת? ככה היה הפירות, והכל נחרב בעוונותינו הרבים, הכל הלך. היום הוא מתחלק מהאנטיביוטיקה ששמו בפירות. השם מרחל. אז ככה היה בית המקדש, והיו זקני כהונה, עד שבמוצאי יום הכיפורים היו מדליקים לפידים בכל ירושלים, והיה מאיר כאור יום, ולא היה מגיע הכהן הגדול הביתה, חוזר מהצום עד חצות הלילה. מרוב העם שהיו באים לבקש את ברכתו, היום ברך את כולם, אז היה לוקח לו 6 שעות להגיע לעיר העתיקה, כמה? 0.5 קילומטר משם, מרוב העם שהיו שם. אחר כך בגלות, איך הייתה הגלות? השם מרחם. בית ראשון בשנת בית אלפים, למעשה היום אנחנו כבר לחורבן, בית ראשון אני מדבר, כבר יש 2431 שנה. הוא נחרב בשנת שין למד חט, שלח, תנו סימן, שלח תשלח את האם, שנת שלח. בית שני בתתקח, בית ראשון השנה בדיוק יוצא 2431 שנים מזמן ירמיהו הנביא. תראה כמה. אז היה הגלות הראשונה התחילה, לא היה בבת אחת גלות, אז הוא עשה הכל בהתראות, אולי ישובו בתשובה, לא שבו. קוף בזיין בא נבוזר אדן מחסמו לירדן והגלה את אלה שקראנו אתמול גד וראובן מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן למה גד? גד היה חלקו של משה בקברו של משה בחלק גד זה הר נבו אז הוא התברך גד ברוך מרחיב גד וגד גם רב חידה אומר מספרו שבע כל שבע יש בו ברכה אז מספר שבע אז תחליף את הבית שלך למספר שבע בקש בעירייה שיחליפו לך היה מספר שבע ולכן היה לו ברכה ראובן בחור אז היה לו ברכה לקח פי שניים לכן היה להם מקנה רב אז הם איפה גרו? שם בערים, בעשרה ערים שבירדן בא ראשון לקח אותם משם ועקר אותם משם לקח אותם עד היום אנחנו לא יודעים איפה הם זה בשנת קוף פי זיין בשנת רש היי זאת אומרת 18 שנים אחר כך עלה פעם שנייה והלך לשומרון ולקח את כל העשרה שבטים אז לקח 18 שנה מגד ראובן לשאר השבטים לקח אותם משם והגלה אותם אחר כך אחריהם בא נבוכדנצר ולקח את כל היהודים וגירש אותם משם ולקח את יהויקים מלך יהודה מירושלים וסילק אותו לקח עוד 103 שנים אחר כך 103 שין חט תראה כמה זמן הלך מגד וראובן עד זה שנת שין חט הגלו בהתחלה את שרי יהודה ובנימין זאת אומרת כל אנשי הממשלה ואנשי השלטון שהיו פה בירושלים הגלו אותם ועוד 30 שנה אחר כך שין למת חט אז בא נבוכדנצר על ירושלים והריב אותה זאת אומרת אם תיקח מקוף פזיין, שזה 187, עד 338, כמה זה בערך? תוסיף 13 על זה. 151 שנים, מתחילת החורבן שהתחיל השלב האלף, עד השלב האחרון. שלא קרה הכל בבת אחת. והכל הקדוש ברוך הוא עשה בשלבים, אולי ישובו בתשובה. לא עזר, ישולח להם את ירמיהו. אומר להם את המקדש, אמרו לו משוגע, חוץ מכבודו, מה יחרב את המקדש? זה המקדש יכול לחרב? מה אתה מדבר? זה פה זה, ירושלים אפשר את החומה בכלל להבקיע אותה מי יכול להתקרב אליה? לך מפה זרקו אותו בתוך בור וזרקו עליו אבנים שנאמר צמתו בבור חיי וידעו אבן בי והוא נשאר בחיים ישעיה הנביא מסכן היה מתנבא היו יורקים עליו מכים אותו גבי נתתי למכים היה הולך ברחובות ירושלים ואומר נבואות גבי נתתי למכים ולחיי למורתים היו מורתים לו את הזקן פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק ולא היו חוזרים בתשובה ככה הקשיחו את ליבם ובסוף קרה מה שקרה אבונות הרבים אז ככה נחרב את המקדש נהיה חורבן ואז בבית שני זה היה בתתקח זה 490 שנה אחר כך 70 שנה היו בבבל ואחר כך עלו לארץ ישראל על ידי כורש מלך פרס ובנו בית המקדש בית שני התקיים 420 תוסיף 70 490 יוצא שנת תתקח משביא הרב סדר הדולות בא טיטוס על ירושלים עם חיילים צבא של 1,100,000 איש כמה ירושלים כזו קטנה 1,100,000 איש הביא עליה והביא איתו עריות, את כל המורדים שמרדו בו, נתן אותם שהעריות יאכלו אותם חיים. זה מה היה, ככה היה בתשעה באב. שאדם יבין מה קרה בתשעה באב, זה לא... ואז כותב רבי בנימין מתודלה, שהוא היה לפני 1,000 שנה, או בסוף זמן הגאונים. אומר, אני ביקרתי בוותיקן, שם, אומר, וראיתי עמודים של נחושת של בית המקדש, נמצאים שם במרתפים ונכנסתי שם בליל תשעה באב והייתי מנשק אותם וראיתי את העמודים בוכים והיו נוטפים מים סיפרו לו שם הנוצרים שכל ליל תשעה באב העמודים האלה מורידים מים כך כותב רבי בנימין בתודלה ואלה העמודים ששלמה המלך העמיד אותם בכניסה לבית המקדש אומר וכך זה כל שם אומר ויש שם אלפים של כלים של בית המקדש אין מספר אומר לא הצלחתי לדעת את מספרם תאר לך מה מה עשה טיטוס. הלא קרא את הפרוכת, אחר כך נכנס למזבח, מה שעשה שם, והביא גויה שם, מה שמו וזכרו, והוציא את זה אחר כך משם, ולקח את כל הכלים, וקשר את כל הבחורים של ישראל בשלשלות של ברזל, ולקח אותם בתוך האונייה לעבדים ולשפחות לשם לרומא, הגלה אותם לרומא. ואז היה, זה בבית שני, בבית ראשון הלכו לבבל, ולא נתן להם בדרך נבוכדנצר לבכות, עד שהגיעו לנהר בבל, איפה שנפגשים הפרת והחידקל. זה הפסוק אומר, על נהרות בבל, שתי נהרות, שיב אותם שם. והלוויים באו אמרו להם, מחשמם הבבלים, תשאירו לנו משיר ציון, קטעו את בהונות ידיהם. אמרו, אין לנו בוהן, לא יכולים לנגן בכינור. איך נשאיר את שיר אדוני על אדמת נכר? התחילו לבכות. בירמיה אמר להם, אם הייתם מורידים דמעה אחת בירושלים, בית המקדש לא היה נחרב. אתם עכשיו בוכים כאן בחוץ, אחרי מעשה. זה מראה לנו את הכאב על חורבן בית המקדש. ששרב פאת השולחן, זה תלמידו של הגאון מווילנה, רבי ישראל משקלוב. כותב בהקדמת ספרו שעשרת השבטים עם בניו של משה, יש כל הצאצאים של משה רבנו, הם לא נמצאים איתנו, הם גיבורי חיל ואין להם גלות, נמצאים במקומות מוגנים ושלמים. אומר, יחד עם בני הרחבים, אל הרחבים, יונדב בן רחב, הוא ציווה את בניו, אל תבנו בתי אבן, אנחנו לא באנו פה לעולם לחיות לנצח, תגורו רק באוהלים, אל תאכלו בשר ואל תשתו יין, ותהיו עוסקים בתורה כל ימיכם, ואני מבטיח לכם ששום אויב לא יוכל עליכם. באנו מוכן נצר הרשע, אותם לקח ראשונים גלות, אמר, לא נוגע בכם, אני יודע שאתם צדיקים, הגלה אותם, הם הראשונים שגלו יחד עם בניו של משה, ועד היום הם נמצאים שם מעבר להרי החושך. הרמב״ם עליו השלום, יש לו איגרת, אני אקרא לכם שורה מדבריו. הרמב״ם אומר, אבי אבא, אבא של אבא שלו, אבא שלו היה רבי מימון, אב בדין של קורדובה, הרב של העיר. סבא של הרמב״ם אומר, הוא ראה שליחים מהם שהגיעו לקורדובה, והיה צנצנת חול בידיהם. מה היה בצנצנת הזאת? חול מנהר סמבטיון. נהר סמבטיון זה לא מים, שם זה בקעה כמו תעלה כזאת, באורך איזה 12 קילומטר, והיא כל הזמן מעיפה אבנים בחצץ וחול שאף אחד לא יוכל לעבור. אז הוא לקח, אוכל מעשרת השבטים, היו כמה אנשים משם, לקחו צנצנת, והיו מסתובבים בקורדובה בכל יום שישי. אומרים לאנשים את הצנצנת, איך החול בפנים סוער, מרעיש בתוך הבקבוק. והנה שעתיים לפני כניסת שבת, שקט, אומר לו, אתם רואים? תסגרו מהר את החנויות, תחזרו הביתה מהר לבתים, מקונו לקראת שבת. מוצא שבת, יוצאת שבת, עוד פעם מתחיל, עוד פעם להרעיש. כך כותב מעיד הרמב״ם באיגרת שלו, והוא עניין אמיתי. כך הוא מסיים, זאת אומרת, אני לא מספר פה סיפורים אלא זה אמת, כך כותב הרמב״ם. הרי זה רב סעדיה גאון, היה לפני הרמב״ם, הוא אומר, תדע שחלק גדול מהם הגיעו לאפגניסטן ולרוסיה. זה מעשה, יש אומרים, הטליבן, לא שבאתי להכשיר אותם עכשיו, לגייר אותם, אבל תדעו שהטליבן עד היום ידוע, יש להם, נעשתי רשימה, 21 מצוות מהתורה שהם מקיימים אותם. יש להם עד היום ברית מילה ביום השמיני, הם מלאים את הילדים שלהם. 5 מיליון טליבנים. יש להם מצוות ייבום, מתה אישה בלי בנים, אחיה מייבם אותה. וכן זה הדרך, שהם קורבן פסח, הם מקריבים אותו, שם אצלם. עכשיו, כל מיני מצוות שהן ממש מועתקות מהתורה אורגינל, אין ביקוח כאן. והם שומרים דעת עד הסוף. אישה נידה, אצלם זה נידה נידה, זה 7 ימים, אין בכלל. אין קרבה אליה, הם יושבות כל הנידות במקום אחד, מבשלות לעצמם, אוכלות לעצמם, אחר כך הם זה. זאת, לכן האמריקאים לא יכולים עליהם, עם כל הנסק הכי משוכלל, לוויינים ומצלמות, וכל, לא מצליחים עליהם. זה לא מובן, אנחנו לא מבינים את הסודות של הקדוש ברוך הוא. והרב סעדה גאון כותב, אני לא מספר לכם משלי, הוא אומר, הם נמצאים שם, וגם חלק מהם נמצאים ברוסיה, כך הוא כותב, רוסיה ואפגניסטן. המהר"ל כותב שהם בצפון, ברוך הבא רב.
שלום עליכם, שלומכם. כן, תהיו.
כן, אני אסיים ברשות הרב. אז כך אנחנו רואים עדויות, ויש רבי נתן שפירא עליו השלום, שהיה מקובל גדול בירושלים, וגם איתו הרב חידה. הם כותבים בשנת תי"ז, זאת אומרת לפני 362 שנים, שלחו איגרת מירושלים על דרך רבי ברוך גד אל השר מלכיאל, שהוא היה הנשיא של עשרת השבטים. הגיעו אליו וסיפרו לו את כל הצער שאנחנו מצטערים פה. עכשיו שאלו אותו, מה מלאכתך? אמר שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, זה אני יודע. אז אמר לו, מיד קיבלו אותו, אמרו לו, מה באת? אמר, שלחו אותי מירושלים רבי נתן שפירא והרב חידה, אנחנו בצער גדול, סובלים מהישמעאלים, סבל נורא, תבואו תצילו אותנו. מה השיבו להם? אין לנו רשות לצאת מכאן עד שיגיע הזמן. אמר, מה נעשה? אמר, תעשו תשובה וצדקה. הוא סייר שם, אומר, אין להם חיות ובהמות מאות בכלל, לא מגדלים שם חיות ובהמות מאות, כסף וזהב לרוב, וכל אחד חי 120 שנה ומאריכים ימים. אין להם בטח לא קופת חולים, לא שום. אומר, שום בן לא מת בחיי אביו. והוא מתאר שם, מתאר את זה רבי נתן שפירא. ומה הם עושים בלילה שיהיה להם אור? יש להם כל אחד בבית שלו אבן טובה, תולה אותה, מאירה, הולכים לישון, נכסה אותה, שם אותה בקופסה עד מחר. וכך הם עד, אומר, יש להם תנ"ך שלם, משניות והלכה, ואין מי שנשבע שם שום שבועה. והוא מתאר את כל ההנהגות שלהם, ומי שנשבע באותו יום מת. ואסור לצאת, אמרו להם, אסור לנו לצאת מפה עד שיבוא משיח צדקנו. הברבנל כותב שאז ביום שיתגלה מלך המשיח, אומר, לפני שיתגלה, יום קודם יבוא עשרת השבטים לכאן, ואז הקדוש ברוך הוא יוצא ממקומו וגואל אותנו גאולת עולמים, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, אמן כן יהי רצון.